Здравствуйте, дорогие друзья.
Шалом, хаверим якарим. Есть у нас шиур виртуальный של יום ראשון שציפינו לו. אנחנו פה באולפן ודוקטור מיכאל לייטמן הוא הדוקטור הראשי. כמו שהרב אומר, הנושא שהזמנתם היום זה השפעה של מקובלים על היסטוריה של העולם. הם בטח משפיעים, תכף נדע איך. יש לנו הרבה חיבורים, ומה שחשוב זה השידור הישיר בפייסבוק לראשונה. 30 ערים, 20 שפות, תשאלו שאלות, אתם תהיו ראשונים ודאי, אם תשאלו את זה לייב. ובכן, הנושא הראשון הוא, והעיקרי, השפעה של מקובלים על היסטוריית העולם. והשאלה הראשונה, לספתח. יצחק בסנדילוב שואל, האם יש בכלל מישהו ששולט בעולם? איך אפשר לדעת את זה? יש איזושהי הוכחה לזה? מי ששולט בעולם זה כוח אחד שבעולם, שנקרא בורא או טבע, ורק הוא שולט בעולם. זה א', וב', שלאף אחד אחר אין שום אפשרות לשלוט. הדבר היחיד הוא שהאדם וכל אדם במידה של השתוות לכוח הזה מכניס את שלו, את ההשתתפות שלו לקראת זה שהעולם שלנו יהיה יותר טוב. כיוון שאז האדם הזה הוא סוג של מעביר של הכוח העליון הזה לעולם שלנו. מה, אתה עונה פה על השאלה איך אני יכול לדעת אם זה ככה או לא ככה, פשוט להאמין לך? זאת השאלה שלו, האם יש לזה הוכחה כלשהי? הוכחה יכולה להיות רק כשהאדם עצמו משיג כזאת דרגה שהוא מתחיל להרגיש שהוא האדם בהשפעות החיוביות שלו על העולם באמת מנהיג אותו ומשפיע עליו. עוד שאלה, האם אני מסוגלת לשלוט בעולם, להנהיג אותו, ואם כן אז איך? כרגע אמרת, כן? בשביל זה יש את חוכמת הקבלה. אם אתם תלמדו אותה, אם תלמדו איך אתם יכולים להשפיע על העולם, ועל זה החוכמה הזאת מדברת בכל המקורות שלה, אז אתם כן תוכלו. וכל אחד, כל אדם מסוגל לעשות את זה במידה שהוא רוכש את החוכמה הזאת. ואני רק רוצה להוסיף עוד משהו. אתם יכולים להשפיע על העולם רק בצורה חיובית. אתם גם ככה משפיעים על העולם בצורה שלילית. כולנו, בלי להיכנס אפילו לשליטה על העולם, משפיעים עליו בצורה שלילית. ואם אנחנו כן יכולים להתערב, אז רק באופן חיובי. הנושא עצמו, השפעה של המקובלים על היסטוריה של העולם. השפעתם של המקובלים על היסטוריית העולם. אתם מבינים, זה נושא עצום. איך לגשת אליו, אני אפילו לא יודע. ודאי שמקובלים משפיעים על היסטוריה של העולם, כיוון שמקובלים הם בני אדם, בני אדם פשוטים, כמוכם, שעכשיו ברגע זה צופים או מקשיבים לנו, ומקובלים הם אנשים פשוטים שלמדו איך אפשר להשפיע על העולם. בעצמם, בהתנהגות שלהם, בהתקללות שלהם בעולם הזה. אני יכול לשאול אותך איזו שאלה מכוונת? בבקשה. אפשר לומר ש... כי אתה אומר הרבה פעמים על אברהם, שהוא שינה את ההיסטוריה של העולם, שהיסטוריה של העולם הייתה צריכה ללכת בדרך של נמרוד, שהוא היה מלך של בבל, דרך אגואיסטית שכזאת, ואברהם שינה את ההיסטוריה של העולם. אפשר לומר ככה לדעתך? אברהם שינה את ההיסטוריה של העולם. אפשר לומר שהוא שינה? כן. כי הוא התחיל לשכנע, אפשר להגיד ככה, את הבבלים העתיקים, לא ללכת לפי אגו הגדל בהם, שאז בדיוק היה פורח בבבל העתיקה, והאגו הזה לא אפשר, לא היה מאפשר להם בכלל להתפתח, הוא היה הורג אותם. הוא הביא את כל בבל העתיקה למשבר עצום, למה שאנחנו קוראים היום בלבול בבל וכל המשבר שהיה שם. היה שם כמה מיליונים של בני אדם סך הכל, בשביל העולם העתיק זה כן היה הרבה, בעצם זה היה כל הציביליזציה דאז, ואנשים חיו בשלום, היה להם מספיק הכל, הם היו זורעים דגנים, והיה להם לחם וחיטה ושעורה וקוסמת וכל מיני דגנים, והם היו מגדלים כבשים והיו דגים הרבה, היו מייבשים דגים, חוץ מזה היה להם גם בצל ושומים, שאלו מוצרים מאוד חשובים. מה זה, עד כדי כך ידוע? ודאי, כל זה מתועד. יש שם כל מיני מסמכים שנמצאו על חרטומים. אנשים חיו בחיים הפשוטים שלהם והכל היה טוב. אבל אז פתאום הם התחילו להתייחס באופן אגואיסטי אחד לשני. פתאום הם ראו פתאום הופיע תחרות, מה, בקטע של תשלם לי על השום שנתתי לך? כן, פתאום הם התחילו לשקול אחד את השני לפי מידות אגואיסטיות כאלה, לא כאתה אח שלי או חבר או שכן, לא, פתאום הופיעו קריטריונים אחרים לחלוטין ביחסים ביניהם. זהו המשבר. הם נכנסו למשבר הזה, הנוראי המפחיד הזה. והם לא הצליחו לצאת מזה. והם התחילו לבנות מגדל בבל, שזה הסימבול של האגו שלהם, שהם רוצים להשיג את השמיים. הם האמינו בזה שהם ישיגו את השמיים, אז הבורא מה? אנחנו כאילו נכבוש את הבורא. הוא יהיה העבד שלנו, הוא יעבוד עלינו. כלומר, יעבוד בשבילנו. אני אגיד לך, הכוונה ש האמונה הזאת שיש כוח בשמיים הייתה באנושות במשך אלפי שנים, וזה נעלם האנושות רק אולי בימי הביניים, לאט לאט. כשבמאה ה-17-18 התחילו להופיע מדעים אמיתיים, ועד אז כן, חשבו ככה. אני זוכר שהייתי קורא בכל מיני כתבים ברוסית שבני אדם שחיים ליד האופק הם שמים מאחורי האופק את הלחמים שלהם בשביל שהם לא יתקלקלו. אתה מבין? בני אדם כן חשבו ככה, היו להם תפיסות כאלה. אז ודאי ש הכל מגיע מהבבל העתיקה, כל הציביליזציה שלנו, ואברהם באמת עשה מהפכה גדולה. אפשר להגיד שזו באמת המהפכה היחידה שבעולם, כל שאר המהפכות היו מהפכות כוחניות כאלה, והוא עשה באמת מהפכה אמיתית. הוא נתן לאנושות מפתח איך להשפיע על העולם, על הגורל של האנושות. ודרך העולם שלנו, איך אפשר להשפיע על שאר העולמות. בכלל, הוא עשה את הבלתי יומן. בעיקרון היו לפניו מקובלים, הוא היה המקובל ה-20 אחרי אדם, כלומר בדור ה-20 אחרי אדם. ודווקא הדור שלו הצליח להביא לתוך העולם שלנו את השיטה של ההשפעה על העולם שלנו, שהעולם כל כך זקוק לשיטה הזאת דווקא בימי משבר, ואז אפשר להשתמש בה. נוח היה בדור העשירי והוא לא היה מהפכן, ודווקא אברהם היה מהפכן. נוח כן עשה את המהפכה שלו, הוא אפשר להגיד הציל את האנושות רק בעצמו. הוא לא היה צריך חבורה, כמו שאברהם היה צריך. הוא עשה את שלו, הוא שם את הקרובים שלו. מה זאת אומרת קרובים שלו? הם לא באמת היו קרובים, זאת הייתה סוג של חמולה, משפחה גדולה. ומה לא היה אז משפחה? כולם היו כמשפחה אחת. אז הוא העמיס אותם, מה שנקרא, ביחד לחבורה אחת, והעלה אותה מעל האגו הארצי. זה מה שנקרא להציל אותם בתיבה, מהמבול, מבול של האגו. ותיבה זה תכונת הבינה, כידוע לנו. אותו דבר עשה אברהם, רק שהוא היה כבר במצב אחר, בציוויליזציה אחרת, עברו בכל זאת 10 דורות. ואברהם התחיל לעבוד באופן שונה. הוא גילה את המערכת הזאת שאפשר לפעול אחרת. לאו דווקא הודות לקשרי משפחה, ובכל זאת עדיין אגואיסטים, שכן התגלו עוד בימי נוח. איך אומרים? נוח? נוח, נכון. ואז בימי אברהם, האגו ממש התחיל להרעיל את כל האנושות דאז, למרות שהאנושות עדיין הייתה נאיבית וקטנה, ואנשים הבינו שהם בכל זאת קרובים או משתייכים לעם אחד, למרות שהיו שם משפחות שונות, הרבה גדולות כאלה, אתה יודע, כמו שזה היה בעולם העתיק. אבל אברהם הצליח לשכנע אותם בזה שדווקא שוב פעם התקרבות למשפחה אחת כביכול, למרות האגו ששולט ביניהם, זו דווקא הצלה. ואז הם עוד לא היו כל כך רחוקים מהמצב הזה בשביל להבין את זה, כי כביכול עד לא מזמן עוד עדיין היה כך, ופתאום האגו פרץ, ולכן הם די בקלות האמינו לו, התאספו יחד, הבינו שבזו מסתכמת ההצלה מאותן הבעיות שהם בעצמם יוצרים לעצמם, כי זה היה ברור, הנה חיינו טוב ופתאום התחלנו לשנוא אחד את השני, איך שוב לחזור לחיים הנורמליים? זה מה שהוא הציע להם, בואו נתאסף יחד בינינו, נתחיל לדון בקבוצות, עשיריות, לא משנה באיזה מצב, סביב מדורה, סביב שולחן אוכל, לא משנה. בואו נתחיל לברר את היחסים הנכונים בינינו. יש פה הרבה שאלות, אני אכלול. ממגניטגורסק, מאודסה, שואלים, אברהם שינה את ההיסטוריה, אבל כמו שאנחנו רואים, זה לא שינה את ההיסטוריה לטובה. למרות שהוא עשה מהפכה, בכל זאת אנחנו רואים למה הגענו. וגם אחריו היו המון מלחמות, לא פחתו. אז על איזו מהפכה אתה מדבר? אכן, אברהם שינה את ההיסטוריה, כיוון שהוא נתן לעולם שלנו שיטה איך להשפיע על העולם שלנו. אתם מבינים, יש בזה המון. שיטת ההשפעה על העולם שלנו, הכוונה שאני עכשיו יודע איך להילחם בזה, בכל האגו שמקלקל ומעוות ומקער אותנו, את היחסים בינינו, בהכל מקלקל. אנחנו אפילו לא מתארים לעצמנו מה היה יכול להיות אם האגו שלנו לא היה כל כך גדול ונורא. אם היינו מתייחסים אחד לשני, אי אפשר להגיד בצורה של אחים, כי גם אחים שונאים אחד את השני, ויש תחרות בין כולם, בכל מקום. אני אפילו לא יכול לתת דוגמה מהעולם שלנו, של יחס נכון, הדדי, בין בני אדם, אבל בעצם, ודאי שצריך לומר, שמה שעשה אברהם, בלי זה העולם שלנו היה פשוט, היינו ממש אוכלים אחד את השני נכון להיום. אם לא הייתה השיטה הזאת, אם לא היו מעבירים לאנשים את הזרעים של הדתות, כי הרי מאיפה באו הדתות? מה, אבל דתות צמאי דם. חכה שנייה, 1500 שנה אחרי אברהם, פתאום הופיעה יהדות. מיד אחריו, אחרי הופעתו, רומאים ואחרי זה יוונים, דרך קונסטנטינופול ורומא, התחילו להתאים לעצמם. ואז הופיעה נצרות. ואז במאה ה-6 לספירה הופיע האסלאם. כל אלה דתות שיצאו מתוך הלימוד של אברהם, אמנם לא מלא, ברור ואמיתי, אלא כבר מתוך היהדות. הכוונה שלפני המאה השני לספירה, או נגיד באפס לספירה, הייתה קיימת קבלה, חוכמת החוכמה של אברהם ושל משה באופן נקי שלה, נקי. ואז כשהם נפלו מאהבת אחים ואהבת לרעך כמוך לשנאה, אז הופיעה היהדות. היהדות היומיומית הארצית שלנו, שבעצם מבוססת על אגו, על זה שהאדם דואג לעצמו שיהיה לו טוב בעולם הזה ויהיה לו טוב בעולם הבא. ואז מהאגו הופיע בשוני מסוים הנצרות כהדת הבאה, ואז האסלאם. אתה חושב שהם השפיעו על העולם בצורה חיובית? אם הדתות לא היו מופיעים בעולם, העולם היה פרוע. האנשים היו אוכלים אחד את השני כמו חיות. אבל תראה איך הדתות האלה התפשטו, כמו היום. אתה רואה, כל המלחמות היו בעולם. זה לא חשוב. בכל זאת, המלחמות האלה היו של האנושות המתורבתת, כביכול. כי כשאתה חופר, מתעסק בחפירות ארכיאולוגיות, אתה רואה, כאן חיו בני אדם. טוב, האנשים האלה רצחו אחד את השני, אולי הם קצת גם אכלו אחד את השני, אבל אתה עדיין קורא לשכבה הזאת שכבה תרבותית, ככה זה נקרא. למה? למה? אז גם אני מרשה לעצמי להגיד שכל הדתות אלה מהפכות תרבותיות של האנושות. אם לא היו דתות, הבני אדם היו הרבה יותר ברברים. צריך להודות בזה, כי בכל דת יש את התקנון של חוקים, כללים מוסריים, אתיים, ובלי זה ההתפתחות של האנושות לא הייתה אפשרית. דתות נתנו לעולם בעצם כל מה שיש לאנושות נכון להיום. המדע צמח מאלכימיה, אלכימיה ממנזרים עתיקים, ציור בא מתוך דתות וגם מוזיקה. כלומר, העולם המודרני חייב לדתות. והדתות חייבות ליהדות, ויהדות חייבת לקבלה. איך היחידים השפיעו על העולם? שנייה. קבלה, כמו שאמרנו כרגע, השפיעה דרך שלושת הדתות על העולם, באופן תרבותי, בשביל איכשהו להגביל את בני האדם באגו הברברי שלהם, מהשימוש הפרוע באגו. זה מה שעשו הדתות. אבל חוץ מזה, צריך גם להגיד, קבלה, קודם כל, במהלך 1500 שנה, מאברהם עד חורבן בית המקדש השני, חוכמת הקבלה הייתה שולטת בעם ישראל, ונתנה לעם הזה את ההתפתחות הרוחנית העליונה שלו. ולכן העם היה מתפתח בזה, הוא שם את היסודות שלו שקיימים עד היום ומשתקפים בטבע של העם הזה. זו השתוקקות למדעים, השתוקקות לחינוך, השכלה, חינוך ילדים, השתוקקות לסדר את החיים האלה בצורה כמה שיותר נכונה ונוחה וכן הלאה. כל ההשתוקקויות האלה, בעיקר להשכלה וחינוך, חוכמת הקבלה הביאה לעם היהודי, כי היא זו שמכריחה לזה. ואז זה גם עבר לדתות. ובכל זאת, הודות לדתות, האנשים הפכו למשכילים יותר. כי בזמני חוכמת הקבלה, עד מ-1500 לפני הספירה, עד לאפס לספירה, כולם בעם ישראל, כל אדם, אז, ידע לקרוא ולכתוב. הם היו הם לא היו בורים, הם ידעו את המקורות, תורה וכל הכתובים, תלמוד ומשנה, הם היו זוכרים את כל זה בעל פה, הם היו מעבירים את כל זה ונלמד על ידי כולם, על ידי כולם, לא רק על ידי חכמים, אתה מבין? זה היה מאחד את העם, הוא היה צריך לבוא לירושלים 3 פעמים בשנה, לחגוג חגים ושבתות, זה ממש מערכת ענקית של איחוד בדרגה הארצית שלנו, וכל זה עבד. כל זה גם עבר באופן חלקי לדתות שונות, בין נצרות או ימי ראשון או ימי שישי באסלאם, אבל כל זה חיבור ואינטגרציה. מה זה מנזרים? זה האוניברסיטאות הראשונות. או בארצות הערב, בארצות אסלאם, איפה שהיו מפתחים מלאכות ומדעים ודיונים, אי אפשר להתכחש לזה. וכשיהודים הלכו בגלות שלהם, דרך ספרד, כל אירופה, מאירופה מערבית למזרחית, הם השאירו בכל המדינות בעצם זרעים של מדעים ותרבויות. אפשר, זה היסטוריה עולמית, אף אחד לא מכחיש את זה. לכן אי אפשר להגיד שדתות, קבלה, יהדות, נצרות ואיסלאם, שהם לא נתנו לעולם כלום. להפך, הם נתנו לעולם את כל היסוד של העולם של היום. שאלה מברסט. ניסיון של שבטים עתיקים שנשמרו עד היום מראה שהם חיים בצורה של שלום ביניהם ובאלטרואיזם לעומת דתות. אז למה הם לא חיים בשלום? ודאי שהיה טוב אם כולנו היה נשארים בדרגה בהמית פשוטה. אף אחד לא אומר שלא. כל אחד היה ממשיך לחיות במערה שלו או באיזה חור בעץ, היה בונה לעצמו איזה בית קטן, היה יוצא על איזה סירה קטנה, קייק לדוג, לתפוס ממוטות, והכל היה בסדר, אבל יש התקדמות, וזה לא תלוי בנו. אנחנו לא אומרים שאנחנו עושים התקדמות. אנחנו מתפתחים הודות לאגו המתפתח בנו, ליצר הרע שבנו. אבל התוספת שהדתות נתנו לנו, התוספות האלה, הן במידה מסוימת כן אילפו את האגו והביאו אותו לצורה מסוימת. וצריך להודות בזה, להודות את העבודה של דתות בזה. עד כמה שהם, הדתות הן אגואיסטיות, הם כן צמחו מהאגו של האנושות, אבל בכל זאת, כל דת בצורה שלה ובעם שלה, באיזה סקטור מסוים, הדת הייתה נותנת פירות טובים, חיוביים. הרי באמת, הכל, אנחנו לא נדבר על זה, אבל הכל בא מתוך התפתחות דתית. רפואה, תרבות, ריקוד, הכל, כל מה שאתה רוצה. אפילו מדע, אני אגיד לך. מאיפה, ממה? דווקא בשביל להוכיח כל מיני דוגמות דתיות, מזה התחיל להתפתח המדע. ודאי, אחרי זה הופיעו כל מיני סתירות, לכאורה, בין מדע לדת, ואז פתאום הופיעו חיכוכים שנמשכים עד היום, כיוון שהדת היא הפכה למאובנת. אבל בעיקרון צריך להוכיר בזה שזה המקור של כל ההתפתחות של האנושות של היום. כיוון שרוב הקהל שלנו זה נשים, האמת, שאלה מי עוד שם, מה התפקיד של האישה בנקודות הקריטיות של ההתפתחות של האנושות? כי אנחנו מדברים לרוב על גברים. אני הייתי אומר שבנקודות הקריטיות של התפתחות האנושות, ועוד מימי קדם עד היום, נשים הן הנקודה הקריטית. נקודת מפנה הקריטית? כן. אני אגיד גם למה. אנחנו לא נלך עכשיו לזמני קדם של ממש, הכוונה לפני המבול, כן? למרות שאנחנו יכולים לדבר על זה לחווה, כן? שבעצם הובילה את כל העולם שלנו לגילוי של אגו ככוח שלילי עצום גדול שבו הוא יכול להתפתח. אז הידד לאמא הראשונה שלנו. מה, אתה רומז על הנחש? מה, נחש הכוונה שהסתובב ככה, קרח אותה סביבה. כן? ואז האישה הבאה, הענקית הגדולה, היא שרה. שהודות לה, אברהם המשיך ללכת, כי הבורא אמר לאברהם, תעשה מה ששרה אומרת לך ותעשה מה שהיא אומרת. זו האישה הבאה. הכוונה העניין הוא שכל הגדולים, כל הגברים הגדולים, הגברים שאנחנו מדברים עליהם ואנחנו מפארים אותם, במה הם היו גדולים? בזה שהם הקשיבו לנשים שלהם. זאת עובדה, מה לעשות? הלאה. מה היה לנו עם האימהות שלנו, כן? אחרי שרה יש רבקה, לאה, רחל, שכל הזמן הנהיגו את הבעלים שלהן. הם הנהיגו את יצחק ואת יעקב, ואז אחרי זה ישמעאל,
איסלאמסקי פרורוק,
ככה הופיע הנביא המוסלמי, מנהיג כל הערבים, יחד עם אמו, שהייתה פילגש של אברהם, בעצם אשתו, וישמעאל זה הבכור של אברהם, הבן הראשון, ויצחק הוא הבן השני. אז, ולמה ישמעאל הפך לכזה? דווקא הודות לאמא שלו. שהייתה בקשר עם אברהם, שהיא השיגה מאברהם ברכה וכן הלאה. הלאה. אחרי זה אנחנו רואים לפי הבכורה שיעקב קיבל, הודות לאמו. אחרי זה, כניסה למצרים, האם זה היה אפשרי אם לא הייתה אשת פוטיפר שפיתתה את יוסף, וככה הודות לה הכניסו אותה אותו לכלב, שממנו הוא יצא כבר כגיבור. הלאה. בתיה? לא. אמא ואחותו של משה. יוכבת. היא אמו של משה. שהולידה אותו, והודות לה, הודות לאחותו, אחרי זה מרים, הוא הגיע לביתו של פרעו. אחרי זה, הבת של פרעו, שגידלה את משה, בתיה. אחרי זה, משה מגיע ליתרו. ציפורה, אשת משה, שמכוונת אותו, מולידה לו ילדים, מכוונת, שולחת אותו חזרה. היא אומרת לו, אתה צריך לחזור לעם שלך. היא זאת שמכוונת אותו. הוא לא רוצה. וכן הלאה. ואז כשאנחנו כבר הולכים לקראת יציאה מהמצרים, אז נשים כל הזמן תומכות, סובבות, נותנות השראה. כן, יש שם שירה של מרים. כן, הן יוצאות במחולות ונותנות להן השראה, לגברים השראה, ולוחצות על הגברים שהם לא יפחדו, לא יחששו. הן אילצו את הגברים להיות מקושרים ביניהם בקשרים חיוביים, והלאה והלאה אנחנו רואים כל הזמן. יש גם מצב גרנדיוזי של הר סיני, שהן עומדות סביב הגברים. נכון, עומדות סביב הגברים ולוחצות על הגברים שבאמצע הבורא, מאחורה הנשים, ואין פה אפשרות לא לקבל תורה, כן? אחרת הם לא היו מקבלים. אחרי זה אנחנו רואים לפי כל הבעיה הזאת של ההתקדמות במדבר. אבל אחרי המדבר, כשהם מגיעים לארץ ישראל, אז פה יש המון, אפילו לא מקרים, אלא נשים שלא היו דומות לנשים של לפני כן. הן בכלל הופכות למנהיגות. פתאום מופיעות נביאות גדולות. כל האימהות שלנו היו נביאות, גם שרה, רבקה, רחל ולאה. ואז אחרי זה מרים. ואז פתאום מופיעות נביאות בארץ ישראל עצמה, כשהם כבר נכנסים וכובשים את הארץ, ומתבססים פה. הנביאות האלה כבר מסוג אחר לגמרי. הן יותר גבוהות מגברים. יותר גבוהות מגברים. גברים היו מגיעים אליהן, כל מיני מדענים עם זקנים לבנים, והיו שואלים אותן עצות. עצות רוחניות, עצות דתיות, פנימיות מאוד רציניות. ואחרי זה אנחנו רואים את זה לפי גלות בבל.
כתו вообще там
מי בכלל באופן תת הכרתי תת קרקעי הנהיג את כל הסיפור הזה אסתר זה למה נקרא אסתר כי היא הייתה בהסתרה מלכה שפעלה באסתר סביבה הכל מסתובב שם לכן גם הספר הגדול הזה של יציאה מגלות בבל נקרא ספר מגילת אסתר. ואז יש גם נשים רעות וטובות. כל בית המלוכה הישראלי הוא התבסס אודות נעמי. היא בכלל הגיעה מעם אחר שהצטרפה לעם ישראל ואמרה שהבית הזה יהיה ביתי. והפכה לסבתא רבא של דוד המלך, המלך הגדול ביותר. כלומר, בית המלוכה הוא לא לפי התורשה, כמו של מלכים אחרים, הוא בית מלכים לפי דרגה רוחנית. כלומר, היא הצליחה להפוך לאימא מדרגה הגבוהה ביותר, הרוחנית, נעמי. ואז דוד המלך,
он благодаря чему он достиг
одотма וישיג את הפסגות שלו ואפשרות להפוך למלך ולמנהיג רוחני הגדול שבעולמנו בכלל הודות לזה שהיה לו קשר
с особой женщиной
עם אישה מיוחדת
с Батшевой
עם בת-שבע
за это его многие нарекали
הרבה קיללו אותו על זה ו מה עושה זאת אשת אוריה ואוריה זה אור יודקי
ну в общем там эту историю надо изучать
בכל מקרה צריך ללמוד את ההיסטוריה הזאת זה מאוד מעניין אבל אודות זה הוא עלה לדרגה הבאה כלומר, כל התהילים שלנו, התהילים הגדולים ביותר של לקראת הבורא, באים מהמלך דוד, וכל העולם קורא אותם ומהלל לפיהם. אני לא יודע, אני פסחתי על כל כך הרבה שנים בדרך, כל כך הרבה נשים. מה עם גברים? גברים כרגיל, גברים הם הולכים לעבודה, מביאים מזכורת ולא רואים אותם. לא, יש לנו כאן בעיה אחרת. שואלים אותנו, אם ברוחניות אין זמן, אז מה זאת אומרת היסטוריה לפי הקבלה? אתה עכשיו מספר על הייתה היסטוריה, לא הייתה היסטוריה. כל זה היה בהיסטוריה. שנייה, אני לא רואה שנשים מוחות לי כפיים. מה זה, הכל בגלל דילי? אפילו למרות הדילי. יש לנו 70-80% של סטודנטיות בקורסים שלנו. בגלל שהנשמה של אישה יותר קרובה לרוחניות, היא פחות מושפעת מהעולם שלנו, כיוון שהיא איפשהו מרגישה שהאגו הזה לא נותן כלום. נשים מרגישות את זה בתת הכרה. מצד שני, גברים הם צריכים לעשות תיקונים גדולים, דווקא למרות שהם כל כך מטומטמים על ידי האגו שלהם. ונשים, התיקון שלהם הרבה יותר קל לעשייה. הן יותר קרובות ויותר רגישות להצעות האלה של חוכמת הקבלה. ולכן פה יש לנו מין מספריים כאלה שנשים יותר משתוקקות לקבלה, והאמת היא שאת השינויים הגדולים והתיקונים הרציניים הגברים צריכים לעשות. אז איך צריך להתייחס להיסטוריה ואיך להתייחס ליחס נכון בינינו? אנשים צריכים ללחוץ על הגברים, ללחוץ רוחנית על הגברים. איך להתייחס להיסטוריה? פשוט מאוד. העניין הוא שכל מה שקורה, קורה לפי השתלשלות של שורשים העליונים לעולם שלנו. לכן העולם שלנו הוא השתקפות של השורשים העליונים. כלומר, האמת, בדרגה הרוחנית יש ביטוי של כל מיני כוחות במערכת של העולם, של העולמות העליונים, ובעולם שלנו יש הביטוי הארצי שלהם, בחומר של העולם שלנו. לכן היסטוריה היא מאפשרת לנו לספר על אירועים רוחניים. למרות שבעיקרון אין רוחניות בתוך האירועים האלה, אבל הם השתקפות של השורשים הרוחניים. לכן בשפת הענפים של העולם שלנו אנחנו יכולים לדבר על כל מיני תהליכים רוחניים. אבל מה זה אומר שבקבלה אין זמן? איך להתייחס להיסטוריה? למרות ש... בעל הסולם, מקובל, כותב ש... רב, אם אני מקובל, אז אני נמצא במצב שאני אוכל לנוע לפי ציר הזמן, מבריאת העולם עד סופו, ולראות שבכלל אין כלום, יש רק מצב אחד. בואו נצייר את זה ככה. יש פה מצב אחד, הוא מצד אחד זה מצב של אפס, מצד שני מצב של 100%. מצב של אפס ו-100%. אז מהנקודה הזאת יוצאת תחילת הבריאה וסוף הבריאה. וביניהם ציר הזמן. מ-0
ידו קצה
מ-0 ועד גמר תיקון. אני אכתוב פה 6,000 שנה, והצופים שלנו כבר יודעים מה זה. זה סוף כל התיקון. אז נניח אני נמצא פה, אני מצייר את עצמי כנשמה, פרצוף, ראש תוך סוף, שיהיה לנו ברור על מה מדובר. אני לא רוצה לצייר פה בן אדם, כי זה לא גוף. אז אני, אם יש לי מסך, מסך, אז אני נע בעזרת המסך הזה, או קדימה או אחורה, לאן שאני רוצה. אני חושב שלא כולם יודעים פה. כל זה זה אגו. זה האגו שלי. האגו המינימלי לאגו המקסימלי. ומסך עליו. הכוונה שאני יכול להפוך את האגו שלי להשפעה, לאהבה, לקשר. תכונה אנטי-אגואיסטית. לכן, אם יש לי מסך, אני בעזרת המסך יכול להניע את עצמי על ציר הזמן לשם וחזרה, לאן שבא לי. מכונת זמן? כן, מכונת זמן. מה, בהכרה, בהרגשה, בהכל. אני עכשיו, יחד איתך, יכול פתאום להיות פה. נגיד בשנת ה-1000, מלידת אדם. כן, נקודת האפס הזאת זה אדם, זה חטא עץ הדעת. והמצב האחרון נקרא משיח. מה, זה מציאות וירטואלית כזאת עם משקפיים שכאלה? כן, כן, כן. והנה יש לך פה 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. תגיד, מה, לכל המשקפיים האלה יש אולי איזה שורש מסוים? למה האנושות פתאום רצתה לעשות את זה? טוב, לנוע בזמן כולם רוצים, מי לא רוצה? אתה נע בחלומות, ברומנים, כן? פנטזיות. אבל פה אתה נע בזמן. אבל לא בעולם שלנו. בעולם שלנו אתה יכול לראות השלכות ותוצאות. תראה, בעל הסולם כותב בשמעתי, מקובל כותב, כן? כך אמר אברהם, נגיד ליצחק. מאיפה בעל הסולם יודע איפה אברהם ויצחק דיברו ביניהם איפשהו במדבר או באיזה חורשה, ישבו ודיברו. נו מה, הוא ישב בשיחים והציץ והזין אותם להם? הוא פשוט היה במצב הזה, הוא מתלבש במצב הזה של אברהם, ומבין שאברהם צריך עכשיו להגיד למצב הבא, ליצחק דווקא דברים כאלה, להעביר דווקא אינפורמציה כזאת. ולכן זה מה שהוא כותב. בעל סולם גם כתב, חיים ויטל אמר לך, זה אומר שהוא היה מתלבש במצב? ודאי. שנייה, ובגוף אי אפשר לנוע בזמן? מקובל מתלבש במצבים האלה, מרגיש אותם. דווקא בעל הסולם, טוב שסימיון נזכר בזה, בעל הסולם אמר, הוא היה ככה בהתרגשות אומר את זה, בעל הסולם, כשהוא היה קורא את הפירושים של חיים ויטל לעץ חיים, מה שחיים ויטל כתב לפי השיעורים של ארי, אז בעל הסולם היה אומר, אבל אני אמרתי לך, לחיים ויטל, אני לפני חצי אלף שנה לפני זה, אמרתי לך אחרת אז. מה, הוא התלבש בו? כן, הוא היה אומר לחיים ויטל, אתה כתבת לו כמו שאמרתי לך. מעניין, נכון? לשמוע כזה דבר אחרי 500 שנה מפיו של בן אדם. מה, הוא השתגע? אבל אני הייתי רוצה לנוע גם בגוף בזמן. בגוף אני לא יודע. תהיה אפשרות כזאת? לא, זה לא העניין. העניין הוא שבשביל לדמיין גם את הגוף וגם את כל המבנה הפיזי של העולם שלנו, צריך להתלבש באגו שלו. אתה מבין? הרי אותם בני אדם שהיו קיימים אז, הם היו קיימים בשני עולמות, בעולם שלנו ועולם הרוחני. נניח אני יכול להתעלות עד לדרגה של ארי, ודאי שזו פנטזיה, אבל נניח, אבל אז אני מרגיש כל מה שהוא הרגיש, ארי, כל מה שהוא עשה וכל מה שהוא דיבר וכל מה שהוא הרגיש. אבל להיות במקביל גם במצב ארצי, זה בשביל זה צריך, אני אפילו לא יודע איך להגיד. לא, אני לא אוכל להסביר את זה. אני לא אצליח. אתה מבין? כי מצב ארצי, האמת, הוא לא קיים. הוא סך הכל תולדה של כמלווה של המצב הרוחני, האגו. כי כל מה שאנחנו רואים סביבנו הוא עולם מדומה, הוא סך הכל מצטייר ברצון שלנו. אז להפוך, להשתנות לחלוטין, להיות כמו ארי, זה לא ניתן לי ולא ניתן לאף אחד. אני יכול להיות דומה לו בזה שאני אתלבש במצב שלו. אבל לא להיות כמו הוא, בשביל במקביל להרגיש גם את אותם האירועים, כלומר להיות במאה ה-15 שהוא היה חי פה, כאן בישראל, בצפון הארץ. כלומר, מקובל לא יכול להתלבש בתכונות הביולוגיות, הפיזיולוגיות, כן, של מקובל, רק במצבים הרוחניים שלו? כן. אני לא יכול לתאר את זה בצורה מדויקת, כי בשביל זה צריך להיות הוא. אפשר ברוחניות להשיג את המצבים האלה, ובפיזי אי אפשר. הייתה עוד שאלה, הייתה לאנושות אפשרות ליצור היסטוריה אחרת, או שזה היה מוגדר מלכתחילה שזה יהיה כך? הייתי עונה כך, שעל כל מאורע שקרה, אנחנו צריכים להגיד שזה לא היה יכול לקרות אחרת. על זה כותב לנו בעל הסולם בספר שמעתי, במאמרים הראשונים, באיגרת י' ח' ועוד במקומות. כלומר, כל מה שקרה, אנחנו חייבים להגיד שכך זה היה חייב לקרות. וכל מה שלא קרה, אנחנו צריכים להגיד שזה תלוי רק בנו. עוד שאלה, בואו נחזור לדתות שנייה, זה מעניין. יש סיבה למה קודם נצרות הופיעה ואז האסלאם? יש איזה שורש רוחני לזה, איזה קשר למה קודם נצרות ואז אסלאם? אני לא הייתי אומר שהראשון זה נצרות והאסלאם זה השני, כי לא אחד יצא מהשני. אני הייתי אומר שהראשון הופיע חוכמת הקבלה. אז מחוכמת הקבלה הופיע הקו הימין של אברהם, מקו ימין של אברהם התפצל אסלאם, וזה היה 1500 שנה לפני הספירה, בצורת ישמעאל, כלומר בערך 200 שנה לפני נצרות, ורק אחרי זה, אחרי 200 שנה, או אחרי 1500 שנה הופיע יהדות הארצית, ואז ממנו הופיע נצרות. ואיסלאם, שהופיע אחרי זה, זה סך הכל צמח בצורה של נביא חדש. נביא ומקה וכל מה שקשור לזה. אבל ישמעאל ומוחמד, אלו דמויות שונות, היסטוריות ואידיאולוגיות. אני עכשיו לא רוצה להיכנס לזה, זה לא הנושא שלנו של היום, זה נושא נפרד ומורכב, שאין לו קשר לחוכמת הקבלה. עוד שאלה מאודסה, איזה השפעה הקבלה עשתה על המזרח? סין והודו. ודאי קבלה השפיעה דרך יהדות על נצרות ואז על אסלאם, אבל יותר חזק על אסלאם, כי האסלאם בעצם התפתח בעיקרון עד הזמן האחרון, עד 100 שנה אחרונים, תחת השפעה של כוח פנימי של חוכמת הקבלה, שבאסלאם זה נקרא סופיזם. סופים זה המקובלים של אסלאם, שגם אומרים שצריך להתאחד ואהבת הזולת וכאלה. אני מכיר הרבה סופים של עולמנו, והם, למרות שהיום הם לא מכובדים בעולם המוסלמי, והם כולם מסתתרים במערב. אחרי זה, הלאה, קבלה התחילה את הדתות מזרחיות, אם אפשר לקרוא לזה דתות, בצורה שהן היו קיימות, וגם באופן חלקי גם היום, איך שהן קיימות היום. הם השתנו חזק מאוד, אבל אפשר עדיין להגיד את זה. כי אין להם רישום מדויק מאוד של רישומים היסטוריים מדויקים של עקרונות בסיסיים שלהם. לכן נאמר שאברהם העביר לילדים שלו, כי היו לו הרבה פילגשים, כמו להרבה אנשים גדולים ועשירים מפורסמים של אותו זמן, של הזמנים ההם, להם הוא העביר את הידיעות שלו, בצורות שהם יכלו לקלוט את הידיעות האלה בצורה של מתנות, כי זה מה שנאמר, הוא נתן להם מתנות. זה לא באמת דברים כל כך משמעותיים, אבל דברים שבכל זאת יקלו עליהם ויכוונו אותם כלפי דרך רוחנית, דרך אותם אנשים שינהיגו את המזרח דרך המתנות האלה. זה בעצם כוחות רוחניים שהוא העביר, ואנחנו רואים שהם צמחו במזרח הרחוק בצורה של בודהיזם וסינתאיזם ועוד כל מיני דתות מיפן, סין, הודו, כל האוקיאניה ההיא. מה, הסתכלות וראייה של העולם ההוליסטי, הכללי, כן, האחד? כן, כן, וכל זה התערבב שם השתנה מאוד מאוד, ומגיע אפילו עד לימינו. האמת בכלל, אם אפשר להגיד שחוץ מכל מיני אמונות הכי פרימיטיביות שנשארו שם איפשהו אולי באמריקה הלטינית, באופן חלקי, כן? כי אני הייתי עד לזה, איך הם מתעסקים דווקא במנהגים כאלה מאוד עתיקים, פגניים, כמו שזה נקרא, אולי גם באפריקה. אני ראיתי איך הם בדרום אמריקה, הם מוצאים עצמות של הקרובים שלהם מקברים ורוחצים אותם ושמים אותם בחזרה. מנהגים שכאלה, מה לעשות? מביאים אוכל, שמים שם בטלוויזיה הראשית שלהם, וזה ממש פלא. בסנטיאגו, איפה שהופעתי בתוכנית כזאת פופולרית שנקרא חוכמת הקבלה והמדע, בכניסה לאולפן של טלוויזיה ענקי כזה, אולפן עצום מרכזי, הייתה שם באמצע הכיכר, היו שמים את כל מיני עוגות ובייגלה וכל מיני מאפים, שזה יום המתים, יום זיכרון של המתים, מביאים למתים בשביל שהמתים יאכלו את זה. אנשים משכילים, מתורבתים, כאלה שאם היית מסתכל עליהם, היית ממש מתפעל מאיך שהם נראים. ועם זאת, חיים בתוכם כאלה מנהגים עתיקים כל כך. אז כל זה מאוד לא פשוט. ואני לא יודע, לא חושב שזה בא מחוכמת הקבלה. אני חושב דווקא שזה כל מיני מנהגים מקוריים שלא באו מאברהם, וכל השאר כן מאברהם. אומרים שקבלה זה חוכמת סודות, אז שאלה, מה, יש עוד סודות שמסוגלים לשנות את העולם? סודות שלא נתגלו? רב, אין סודות בכלל, בכלל. סודות הכוונה משהו שהאדם לא רוצה לגלות. סודות הכוונה שהאגו שלנו דוחה אותנו מזה ואומר, אל תיכנס לזה, זה סוד. זה אף פעם לא היה סוד, זה כמעט לא הוסתר. זה הוסתר רק בזמן מסוים עד שהאנושות התפתחה במהלך 1500 שנה, מ-0 לספירה ל-1500 לספירה. בעל הסולם כותב, מה, אבל תמיד חלק מהחוכמה היה נסתר וחלק היה גלוי? נכון, חוץ מספרא דצניותא, רבא התרזותא, יש כל מיני חלקים בחוכמת הקבלה שהוסתרו, כי בני אדם פשוט לא היו מבינים אותם נכון, לא היו מבינים אותם בכלל. אתה יכול לפתוח את זה היום ותראה שאתה לא תבין מילה. כי בשביל זה צריך להיות בהשגה של אותו מצב שהם מתארים אותו.
Вот ещё вопрос Михаила из
Карабаха.
Какие исходили действия
איזה
каббалистов
в мировых войнах? היו עושים מקובלים במהלך מלחמות העולם הראשונה והשנייה. איך מקובלים אפשרו לזה לקרות? מה הם עשו? רב, קודם כל, אל תחשבו שמקובלים יכולים ככה לסובב על אצבע את העולם. זה לא היה אפשרי. אם זה היה אפשרי, תאמינו לי, אני לא הייתי מטייף ומסובב אותו כל הזמן. אבל זה לא מצליח לי, אני יכול לסובב אצבע רק בתוך האף או בתוך האוזן. אז לצערי זה לא מצליח. לסובב את העולם, בני האדם מסוגלים. בצירוף, בייחוד, במידת החיבור ביניהם מעל האגו שלהם. כעת, מקובלים, היו כבר קבוצות, לא היו קבוצות של מקובלים במהלך מלחמת העולם הראשונה, אבל במהלך מלחמת העולם השנייה היו. אבל זו הייתה קבוצה קטנה, בעיקרון, בעצם זאת הייתה קבוצה של בעל הסולם, שבאופן חלקי יכלו, היו מסוגלים למנוע בעיות כאלה גדולות, וגם עשו את זה, אבל לא את הבעיות העיקריות, לא את השואה, לא את המלחמה עצמה, אבל ניצחונות גדולים של מלחמת העולם השנייה על הפשיזם, כן, מקובלים השתתפו בזה. מה, מקובל רק צופה? לא, מקובל כן יכול באופן חלקי להכניס את התיקונים שלו, אבל קודם כל רק חיוביים, ותיקונים חיוביים זה לא לפי החשבון האגואיסטי שלך, זה תלוי במה יותר טוב לאנושות. הרבה שאלות. אספנו אותם לבליץ. שתי מילים, יש לנו שידור בפייסבוק, לפחות 300 חיבורים. זה טוב מאוד. פרלמן, הגאון, הוכיח ואמר שהוא יודע איך לשלוט בעולם. לבריאות, אז תפנו אליו. אני לא כל כך רואה לפי העולם שפרלמן מנהיג את העולם. שנייה, מה, הוא מחכה למשהו או שהעולם נראה לו טוב? מורה יקר, האם למקובלים גדולים הייתה בחירה להיות מקובלים או לא להיות מקובלים? באופן חלקי כן ובאופן חלקי לא. מלכתחילה מביאים את האדם לחוכמת הקבלה, כמו שאומרים שמביאים את האדם לקבוצה ואומרים בחר לך. והבחירה הוא אחרי האדם. רוב הבני אדם עוזבים. אלו שמבינים שאין ברירה אחרת, או סתם לשרוף את החיים כמו חיה, או ללמוד באופן רציני ולעבוד על עצמך, ולהתקדם לתיקון של עצמך ושל התיקון, אלה נשארים. וזו הבחירה שלהם. האם מקובלים היו גם מנהיגים פוליטיים בהיסטוריה? לא, אף אחד אף פעם. אף מקובל לא היה נכנס לפוליטיקה. אבל דוד המלך, מלך שלמה, טוב, זה באמת היה ממש מזמן, כשהם היו מחברים בתוכם גם את ההנהגה הרוחנית וגם את ההנהגה הפוליטית והציבורית של המדינה. אנחנו מקווים שאנחנו נשיג מצב כזה. מה, והמצב ההוא נגמר אחרי חורבן בית המקדש? ודאי. ובעתיד אני מקווה שכן יהיה מצב כזה. אף אחד לא רוצה לסבול. אי אפשר לסדר כך שכולם יהיו מרוצים? ודאי שאפשר לסדר ככה. שכולם יהיו כמו חתולים שבעים, שהיו מתעסקים רק במה שחתול מתעסק בו. וזהו. זה מה שאתם רוצים שיהיה עם האנושות? באנושות... הרעב והאהבה מנהיגה אותם. יש אמרה כזאת. איך שלמה המלך היה מקשיב לאלף נשים שהיו לו? מה, הוא חילק אותם למאות או לעשיריות? זה היה המלך החכם ביותר. לכן הוא היה יכול להיות מסוגל שיהיו לו אלף נשים ועדיין להישאר מלך. יש דוגמה של משפחה מושלמת בהיסטוריה של חוכמת הקבלה? אני חושב שמשפחה מושלמת הייתה לאברהם. אני חושב שמשפחה מושלמת הייתה לרבי עקיבא. זה מתואר. אני לא יודע. מה זה משפחה אידיאלית מושלמת? משפחה אידיאלית ששני בני הזוג הולכים למטרה אחת ומתמזגים בה, ועודות לה בלבד חיים ומתקדמים. למה הזמן כל כך מורכב? האדם לא רוצה או לא מסוגל לשמוע אותך? העולם עדיין לא מסוגל לשמוע אותי, הוא עוד לא סבל מספיק. ואנחנו צריכים לא לחכות לייסורים עדיין לנסות להגיע אל העולם, אחרת הייסורים יתגברו פי מאות, ואז העולם ישמע, אבל למה לנו לחכות? אם אנחנו מדברים על אהבה כלפי העולם. יש שמועות שבעל הסולם היה סיבה למוות של סטלין. יש לך הוכחות לזה? ככה אומרים, אני לא הייתי עד לזה. אומרים שכשסטלין נתן פקודה להוציא החל מהשבוע הבא את כל היהודים לסיביר, ממש את כל היהודים שהיה במדינה, ואני יודע שזה באמת היה ככה, כי אבא שלי היה לו חבר ב-NKVD, KGB אז, והוא אמר לו שאני לא יכול לעשות שום דבר, החל מיום שני הבא יתחילו להוציא אתכם, את כולכם. וכשבעל הסולם שמע על זה, הוא כביכול לקח ככה אקדח, לקח עט, ואז הוא אמר לא.
говорят, что это стало причиной смерти
Сталина. ואז אומרים שזו הייתה הסיבה למוות של סטלין.
Сердечного приступа.
להתקף לב שלו. שממנו מת.
В принципе, это не...
בעיקרון, זה לא בעיה, האמת.
Потому как такое зло...
כיוון שכזה רוע...
Есть возможность и необходимость предупредить.
יש כבר אפשרות ויכולת למנוע את זה. ויש כאלה דברים שמקובל לא מסוגל. נגיד השואה, אף אחד לא היה מסוגל לעשות כלום, ובעל הסולם צעק על זה לפני כן, 20 שנה, מראש, החל משנות ה-20 בערך, הוא צעק ואמר, תראו מה יכול להיות, ואף אחד לא הקשיב, והוא לא היה מסוגל לעשות כלום. נגמר לנו הזמן, אתה יכול לאחל משהו לשבוע הבא? פשוט מאוד, אנחנו נפגשים, אני מקווה שניפגש בשבוע הבא, ואנחנו נמשיך את הפגישות שלנו. ואתם תראו עד כמה הם מרחיבים לכם את האופקים, ולאט לאט מאפשר לכם להרגיש את העולם שנסתר מכם. אתם תראו אותו מולכם. אתם תראו אותו בכם. אתם תהיו מסוגלים לשלוט בגורל שלכם. הכל יהיה, הכל יהיה, רק סבלנות, טיפה, פעם בשבוע, להתראות.